שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום.
נפגשים שוב בפרשה, פרשת בו, ואנחנו מתקרבים ליציאה ממצרים. אבל עוד לפני היציאה ממצרים, יש לנו את מכת בכורות. וזו מכה שקצת חושבים עליה, היא מאוד אכזרית. כי מה חטאו אלה שנולדו ראשונים שהם צריכים למות? אני בכור גם, אז זה נוגע לאישית. אבל זה באמת מטריד. למה להפלות לרעה אנשים שבסך הכל, כל חטאם היה שהם נולדו ראשונים?
תראה, אין דבר כזה שאדם יכול להתנער מאחריות ולומר, זה לא אני, אני לא בעסק. כמו שאנשים בגרמניה אמרו, אני לא ידעתי מה שקורה. ידעת בדיוק מה שקורה ושתקת ועודדת. הבכורות ידעו מה שקורה, והבכור הוא אחראי. הוא נולד ראשון, מוטלת עליו אחריות רוחנית מוסרית במשפחה. אם הוא לא מטפל בזה, אז הוא יענש.
אבל לא תמיד הבכור הוא זה שבאמת מוכשר לקחת אחריות. לפעמים התכונות שלו הם כאלה שהוא לא, שדווקא הקטן יותר הוא משמעותי יותר. אפילו בבני יעקב, יהודה היה מנהיג יותר מאשר ראובן.
נכון, קין, הבל יותר טוב מקין, יצחק מישמעאל, יעקב מעשיו וכולו. טוב, אז הוא מתנער מן האחריות, כמו שעשיו אומר, מה לי בכורה, אני הולך למות, לא אכפת לי מכלום. במיוחד שבהרבה ימים קדומים, באמת בפועל הבכור הוא היה כזה כהן ואחראי וחשוב. ולכן אדם לא יכול להתנער.
אז בעצם כל העניין של מכת בכורות זה בעצם אחריות שמוטלת על הבכורים המצרים שהם לא לקחו והם צריכים לשאת בה.
נכון, אחריות זו מילה מאוד רצינית. ואדם צריך לקחת אחריות ולדעת שהוא אחראי ולא להתחמק ולא לומר זה לא אני ולא לומר לא ראיתי ולא ידעתי, כמו אותו שיר מחאה אמריקאי, כמה זמן עד שבן אדם יהיה בן אדם ויגיד לא ראיתי או מני טיים זה מה אני, צריך להיות אחראי בחיים.
טוב, אז זה עול כבד, עול כבד שנופל על כתפי הבכורים. זה מסביר קצת בהמשך, עוד נגיע לזה את הנושא של הפדיון, אבל לא נקדים את המאוחר. לפני היציאה ממצרים, בני ישראל מתבקשים לשאול מהשכנים שלהם כלי כסף וכלי זהב, וזה משהו שהוא נראה מהצד לא הכי ישר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהשאלה הזאת, שאלה הזאת היא לא נועדה להשבה. כלי הכסף וכלי הזהב האלה יישארו אצל הישראלים. עכשיו, אם מגיע לנו, לבני ישראל, כלי כסף וכלי זהב, או בכלל שכר על עבודתם, אז למה לעשות את זה בצורה כל כך עקומה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסדר דרך יותר ישרה שהחוב הזה ישולם? למה ללכת בצורה כזאת עקיפה ולהגיד ששואלים את הכלים ובעצם לא מתכוונים לשאול אלא לקחת אותם?
תראה, קודם כל אתה צודק שמגיע לנו. הרי זה מה שהגמרא מספרת, שבזמן אלכסנדר מוקדון, המצרים תבעו אותנו, אתם לקחתם, תחזירו לנו, הלך גביע בן בסיסה, אמר אין בעיה, אתם תשלמו לנו את העבודה של מאות השנים שהיו שם. וגם לפני כמה עשרות שנים, שוב איזה דיפלומט מצרי בין ימינו, חזר עם אותה טענה מגוחכת. זאת אומרת, זה בטוח שמגיע לנו. עכשיו אתה שואל,
למה בצורה כזאת?
למה לא דפקנו על השולחן ואמרנו, נו לנו, מגיע לנו. לפי רבינו ניסים גרונדי, הרן, דרשות הרן, זו תחבולה אלוקית. שיגידו, אהה, סימן שהם חלשים. הם לא בטוחים בעצמם. הם לא דופקים על השולחן ואומרים, תנו לה את שלנו. ולכן נרדוף אחריהם ונקה אותם. וככה הצלחנו למשוך את המצרים עד ים סוף ושם תבוא. כאשר זדו, אתם התבטתם לנו את התינוקות במים, אתם תתבו במים.
אז מה, כל השאלת כנים פה זה איזשהו מהלך שהסוף שלו זה בקריאת ים סוף?
כן, הוא אומר, זה תחבולה לשדר חולשה מוסווית. איך קוראים לזה? פוקר. יש לך קלפים חזקים, אתה משחק חלש. יש לך קלפים חזקים, חלשים, אתה משחק חזק, כמובן עם פוקר פייס. ולכן, ריבונו שלו משיטה בהם.
אבל בכל זאת, הדרך הזאת היא משאירה טעם רע במובן הזה שהיא נראית כרמייה. זאת אומרת, הם היו יכולים להציג את החולשה שלהם בדרך אחרת, לאו דווקא בדרך
גם הציגו בצורה אחרת. זה רואים בפרשה הבאה, סגר עליהם המדבר, התבלבלנו, כביכול בדרך, חזרנו אחורה, בתחבולות, תעשה מלחמה. לא להציג את המצרים, כאילו הם צדיקי הדור, הם מציקים לנו מאות שנים, גונבים לנו אותנו, חומסים אותנו, הורגים אותנו, ואנחנו חייבים להתנהג איתם בפינצטה. מה זה פה, דוח גולדסטון?
אם נברתי את הבר. זאת אומרת...
כן, נכון. מה זה, הם לא צדיקים, ואנחנו פועלים גם בעורמה.
בהמשך, בני ישראל מתכוננים ליציאה, ומצווים למרוח על המשקוף ועל המזוזות את דם קורבן הפסח. כן. וגם על זה אפשר לתמוע לשם מה הסימן הזה. הרי הקדוש ברוך הוא צריך סימן כדי לפסוח על בתי היהודים. הוא מכיר אותנו.
הקדוש ברוך הוא מכיר אותנו. שאלה אם אנחנו מכירים אותו. כלומר, זה היה מעשה גבורה. בגלל שהם עשו מן הצון וכולו עבודה זרה, אתה שוחט, ולא רק שאתה שוחט, גם הריח של הקורבן הוא חזק, הוא מתפשט, כי זה צלי, ואתה מורח על המשקוף.
אז בשביל המצרים?
זה מסירות נפש.
אבל שקוראים את פשט הפסוקים, זה נועד כדי לסמן למה?
זה מסירות נפש. אמנם יש הרבה ניסים, אבל אתה צריך לעשות משהו. איך קורא לזה הגאון מווילנה? סוד תתקצת. סוד 999. אתה תיתן אחד, הכתוב ישלים לאלף. כל מה שכתוב, הקטן יהיה לאלף. אבל צריך איזו מסירות נפש, צריך איזו נכונות. אז אתה מורח, אתה מראה, שאתה מוסר נפשך, אתה בא לקראת הקדוש ברוך הוא. שיר רבי יהודה לוי, מצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך.
וזה שזה ממוקם על המשקוף, אז באמת זה אמירה כלפי חוץ. זאת אומרת, כן. אתה לוקח את החלק החיצוני ביותר של הבית, ואתה מורח עליו את הדם, כביכול אתה מוציא את האמירה שלך כלפי חוץ. זה בתוך הבית, זה לא דורש ממך אומץ גדול, אבל על המשקוף זה כבר אומר, אני גם כלפי חוץ לא מפחד ומורח את דם.
אתה אומר למצרים, אני מפחד מכם, אני נאמן לקדוש ברוך הוא, אני הולך אחריו, באש ובמים.
אז בעצם זה בשביל המורחים ובשביל המצרים, ולא בשביל הפוסח.
זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מכיר אותנו.
אחר כך, יש לנו את נושא המצות. עכשיו, אנחנו מגדלים את הילדים על זה שלמה אוכלים מצות בפסח? כי בצקם של בני ישראל לא הספיק להחמיץ בגלל החיפזון, ובגלל זה אכלו מצות. אבל כשקוראים את הפרשה, רואים שהציווי על מצות מופיע עוד לפני החיפזון. כתוב בפירוש, שבעת ימים, כן, מצות אוכלו, וזה לפני הסיפור של החיפזון. חוץ מזה אנחנו זוכרים שמצות כבר ראינו אצל לוט בסדום. זה לא המצאה של מצרים ואפילו לא של ספר שמות. אז למה בעצם אנחנו מדביקים את נושא המצות, את נושא החיפזון, כשמראש בעצם הצטווינו לאכול את המצות? מה החיבור של המצות למעשה היציאה?
אתה צודק, גם אברהם אבינו אמר לשרה, מארי לושי והסיוגות. מארי כדי שלא יחמיץ כי זה פסח. כלומר...
זה היה בפסח, זאת אומרת...
זה אותו יום, אותו יום של סדום. אם כן, כמו שאומר הרמח"ל בספר דרך השם, כמו שאנחנו מתהלכים במקום, אנחנו מתהלכים בזמן. לא בגלל... זאת אומרת, המצות זה שייך למהות היום הזה. מקדמת דנא מברית העולם, כמו שיום הכיפורים הוא יום כזה, ושבת הוא יום כזה. לא בגלל שבמקרה יצאנו בפסח, חייבים במצות, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מצות, שזה עניין של חירות עליונה, השם סידר שנצא בפסח. יש גם, כמובן, צד פשוט, שיהיה לנו נעים, לא זוכר כבר מי מסביר את זה, לא היינו קר מדי וחם מדי, אלא נעים ללכת בסתיו, אהבת הקדוש ברוך הוא אותנו מתגלה בזה. אבל זה גם מהות היום הזה, שהוא... יש שפע אלוקי עליון של חירות. המצה היא חירות. היא משוחרת מן הציסה, מן המחמצת, מן האוויר, מן התנפחות. פשוט, ענב, צנוע, עצמי, עצמיותו. ולכן, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בתוך הזמן הזה. איך אומר הרמח"ל? אתה מטייל בזמן. אתה מטייל מגיע לשבת, מגיע לימים, לא שהזמן בא אליך. הזמן כביכול הוא מסגרת, כמו שמסגרת המקום, מסגרת בתוכו. הזמן, מסגרת תלת ממדית, ארבע ממדית של ההוויה, ואתה הולך בתוכה.
אבל יש משהו מאוד מעניין, שבפסח אנחנו הופכים את המצה לסמל הטוב, ובאמת עצמיות ונקיות וענווה ועצמיות, כל הדברים האלה, והלחם הופך להיות הרע, החמץ, המנופח, ויום אחרי פסח ויום לפני פסח, לא, יום לפני זה לא נכון, אבל יום אחרי פסח הלחם חוזר להיות בעל ערך חיובי, הלחם הוא משהו בסיסי, אנחנו מברכים עליו ברכת המזון, הוא חשוב, סעודת מצווה, אז יש משהו מוזר בזה שפתאום הוא הופך להיות לשבעה ימים הבד מן, מה שנקרא, האיש הרע, ושבעה ימים, אז מה אני מנס, לאן אני חותר? אני חושב שהמצה כנראה היא לא משהו שמתאים לשגרה שלנו, זאת אומרת, המצה היא משהו טוב לזמנו, בזמן אחר היא לא הדבר האידיאלי, הלחם הוא הדבר האידיאלי.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, השעור יסוד התסיסה. סך הכל, אנחנו יהיו אנשים תוססים. בלי לתסוס, אי אפשר ליצור שום דבר וכן הלאה. אבל מדי פעם צריך לזכור שצריך להשבית את שעון החיים. צריך לשתוק, צריך להירגע, צריך לזכור שהכל בא מריבונו של עולם. מתוך השתיקה, מתוך השתקת החיים והשקטת החיים, אז אפשר אחר כך לפעול וליצור. ואז השעור הוא גם לא מושך אותנו למחוזות לא טובים. אבל זה בסדר, אפשר גם ליצוס.
הייתי פעם פירוש יפה על זה שזה כמו תינוק שבתחילת חייו עוד לא יכול לאכול לחם, והוא רק יונק. ועם ישראל ביציאת מצרים, זה בעצם ראשית דרכו, והמצות זה משהו שהוא טוב לזמנו. כמו שהרב אמר, הוא טוב לאיתו ולזמנו, ואחר כך זה לא החיים, החיים זה לחם. החיים זה אכילת לחם.
על המזבח, כל שעור וכל דבש. דבש זה מתיקות החיים. עבודת השם, זה לא תמיד מתיקות החיים. לפעמים עבודת השם, זה קשה, וצריך להיות מוכן לדבר הזה. על המזבח, ולא לומר עבודת השם, זה צריך להיות תענוג עליון, כמו בזרם ה-New Age-י, כן. העידן החדש. אבל אנחנו לא נגד מתיקות החיים, כל החיים אתה יכול לאכול דבש, אבל יש נכונות בשביל ריבונו של עולם, איך אומרים? לא מלקקים דבש, כן. וגם לא תוססים לפעמים, לפעמים צריך להירגע, צריך ענווה, כמו שדיברנו, עקדת יצחק, כן. תמימות מוחלטת, של ביטול היש מול ריבונו של עולם.
טוב, אנחנו ממשיכים עוד עם העניין של המצוות, והפרשה מלאה במצוות גם אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת, תוך כדי היציאה. תוך כדי היציאה מקבלים כמה מצוות מאוד מעניינות. המצוות הראשונות שלהם, כן? יש את המצווה הראשונה של קידוש החודש בעצם. אבל אחר כך מגיעה מצווה מאוד מיוחדת ומעניינת של פדיון פטר חמור. וזה משהו מאוד גם כן, מאוד מוזר, למראית עין ראשונית ככה. חיה, לא ברור איפה יופיע בכלל עד עכשיו, מי הזכיר אותה בכלל. חיה, בהמה, תמאה, ועוד דווקא אותה אנחנו צריכים, אנחנו לא, גם את הבהמות התיאורות יש פדיון, אבל מה העניין של החמור הזה? מה נתפסים אליו שצריך לפדות אותו? מה כל כך מיוחד בו ומה הקשר שלו לסיפור?
נכון, בכור צריך לתת לבית המקדש. אתה לא רוצה לתת לבית המקדש, בחור, כבש וזה, אז אתה פודה, ואתה כסף הולך לבית המקדש.
כן.
אבל החמור הוא בהמה טמאה. אז מה יש פה? תשובה, נכון, החמור הוא טמא, אבל יש בו בפנים גנוז משהו טוב. ואת המשהו טוב הזה צריך לגנוז. ופה אי אפשר לא להזכיר. מה שהרב קוק אומר באיגרת תקוף נונה המפורסמת, איגרת תקנה בשם תיקוני זוהר, שהדור שלנו הוא דורו של משיח, הוא דומה לחמור. אומר את הזוהר, החמור הוא ביש מלבר, תו מלגב. הוא רע מבחוץ, טוב מבפנים. ואתה צריך לבדות את הטוב הזה מבפנים. בשביל זה אתה צריך הרבה חוכמה, הרבה דעת, זה כתוב באורות, בשמונה קבצים, קובץ שני, שתשבר גרם מה זה התחלת הפסוק? מה נערך ישיב חימה, ולשון הרכה תשבר גרים. גרים, הוא אומר, זה חרמור גרים. יש לך לשון הרכה, לשון של אהבה, לשון הקודש, לשון של חוכמה, לשון פנימית. אתה משבר את הגרים, ואתה מגלה את הקדושה הגנוזה בתוך הדור הזה, שמבחוץ הוא גס, הוא שפל, אבל בפנים הוא טוב. אספר סיפור. מלחמת לבנון האחרונה, השנייה.
שנייה.
בחור אחד, בחור, איש זקן, שמע שיש מלחמה, לקח את הציוד שלו, הכובע פלדה, והגיע לשם, ללבנון. אמרו לו, מה אתה עושה פה? אמר, זה הפלוגה שלי. מה זאת אומרת, זה הפלוגה שלך? מתי זה הפלוגה שלך? לפני 30 שנה, 20 שנה, הייתי ממפה. אבל עכשיו זה אתה כבר לא ממפה, לך הביתה סבא. אמר, אני נשאר פה. מה זה נשאר פה? אתה לא יכול ככה לבוא. אני נשאר פה. אבל אין לנו ביטוח עליך, אי אפשר. אני נשאר פה. עקשן, הוא לא רוצה לצוז. ומה אתה עושה? אני אעזור לממפה. טוב, עקשן, תישאר. בסוף הממפה יצא מכלל תפקוד, והוא הוביל את היחידה. עד כאן הסיפור של האדם הזה, התל אביבי. ומה המקצוע של האדם הזה? הוא מנהל פאב. בר, בר, יש לו בר. אז אמרתי עם תיכה. בישמיל בר.
בישמיל בר, תו...
בישמיל בר, יש לו בר.
כן.
אז הוא ביש.
אבל בפנים הוא טוב.
אבל בפנים הוא טוב. זה חידוש שלי. לפעמים צריך חידוש. אז הוא טוב בפנים. אז לכן, החמור, המהר"ל, בפרק ב', אני חושב, של נצח ישראל, יש לו המנון לחמור. שהשור, יש לו מידת הדין. מקבל פקודה, מקבים. ידע שור קונהו, עבודתו.
החמור
הוא עקשן, אבל האבוס מעליו. אתה עושה לו טובה, אתה אוהב אותו, הוא משיב לך באהבה. והחמור מוכן לעשות מלאכות קשות ולסחוב מסעות בערים, איפה שאף בעל חיים לא מגיע. גם אף טנק ואף ג'יפ ואף הליקופטר. וביחידות אלפיניות שבחוץ לארץ, 4,000 מטר החמור מטפס עם כל הציוד וכו'. אז כשהחמור, אתה אוהב אותו, אוהב אותך, הוא מוסר את הנפש.
אז יש משהו מיוחד בחמור, זה לא סתם.
נכון, הדור הדומה לחמור.
ועוד מצווה אחרונה, ככה לפני היציאה, מצוות התפילין, שגם היא קשורה בקשר לא מאוד ברור ליציאה ממצרים. זאת אומרת, אתה לא רואה, סתם ככה אדם מניח תפילין, אתה לא חושב על יציאת מצרים באינסטינקט הראשוני, אתה לא עושה מעשה שקשור ליציאה.
זה פה צריך להזכיר דברי רבינו הרב ציודה, שיחות הרב ציודה. הוא אומר, תפילין זה חירות. לכן זה קשור, יציאת מצרים. מיני לא שתפילין זה חירות? כתוב, האדון ש... הלביש, הניח תפילין לעבדו, יצא לחירות. כן, תפילין זה חירות. למה תפילין זה חירות?
למרות שבמראית עין זה נראה הפוך. בן אדם בא ובעצם
קושר
את עצמו למשהו. זה במראה חיצוני.
זאת השאלה מה זה חירות.
בדיוק הפוך.
הפירוש העממי של חירות. אני עושה מה שאני רוצה.
חופש.
חופש. אני עושה מה שאני רוצה. למה אתה מאשן? אני רוצה. אבל אתה משועבד. החירות האמיתית זה אדם נאמן לעצמיות שלו. זה החירות. והעצמיות שלך היא כתובה בפנים בתפילין. זה מגילת החירות של האדם הפרטי, של האדם הכללי. לכן זו החירות האמיתית. לעשן סיגריות ולמלא את הריאות בזפת, זה לא חירות. חירות זה לחיות באופן טבעי, אמיתי, נאמן לטבע שלך. ספר הכוזרי, הטבע כן. זה האלוקים.
אז בעצם אם נסכם... יציאת מצרים, העובדה שעם ישראל יוצא לחירות ומיד מקבל סדרה של מצוות, זה אולי המסר הכי משמעותי של החירות. אתם חושבים שחירות זה לעשות מה שאתם רוצים, לעשות חופש? לא. דווקא ביציאת מצרים, בנקודה הזאת שאתם יוצאים לחירות, אתם מקבלים עליכם את החירות האמיתית, שהיא קבלת המצוות.
אל תקרא חירות,
אלא חירות.
חרות על הלוחות,
אלא חירות.
זו החירות האמיתית.
טוב. אז תודה רבה לרב שלמה אבינר.
שלום,
אנחנו
שלום.
יוצאים לחירות, ואנחנו שמים את הפרשה. תודה רבה לכם, צופים ולצופות. אתם יכולים לשאול אותנו שאלות דרך אתר האינטרנט ולהגיב תגובות, ואנחנו ניפגש בפרשה הבאה, פרשת בשלח.